אנחנו פה בפרק האחרון של המאמר שפתח בשבת שבתון ולכם, ונזכיר את חלק מהשאלות שהוא שאל בתחילת המאמר, כי עכשיו יבוא הביאור. ובהקדים, כל הנקודה שדיברנו עד כאן, שנשמה לפני שירדה לעולם הייתה בבחינה שקראו לה תאורה, וכתוצאה מקיום המצוות בעולם הזה, אז המצוות מרוממים אותה, מגיעה לבחינת קדושה. לכן לפני קיום מצווה אומרים אשר קדישנו במצוותיו. המצוות מרוממות את הנשמה. הזכרנו גם כן שכל המצוות שיהודי עושה במהלך השבוע מרוממים אותו, אבל יש יום בשבוע שזה שבת שהוא מרומם את כל השבוע, כולל גם את כל המצוות שהיהודי עשה כל השבוע. שבת זה יום שמעלה את היהודי, לכן על השבת כתוב ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, כי כל הקדושה שיהודי מקבל מהמצוות, אז שבת שהיא שבת קודש היא מרוממת אותו באמת לבחינת קדושה. כשאדם חלילה עובר עבירות, דברנו שכמו שהמצוות מרוממים אותו מאוד גבוה, אז חלילה עבירות מפילים אותו מאוד נמוך. כשמפילים אותו מאוד נמוך צריך תשובה במקום עליון מאוד, וזה יום כיפור. יום כיפור הכהן גדול נכנס לקודש הקודשים, שזה מקום יותר גבוה מהקודש הרגיל שהמצוות מרוממים את האדם אליו. כי התשובה צריכה לבוא ממקום יותר גבוה אפילו מדרגת המצוות, לכן קוראים לזה קודש הקודשים, וזה מביא את הכפרה על מעשה האדם. זה סיכום כללי שמה שדיברנו עד כאן. עכשיו אנחנו נגיע לפרק האחרון. אפשר כמה מהדיוקים שהוא דייק, הוא ציין שיש הבדל, הנושא של יום כיפור מופיע בפרשת בספר ויקרא פעמיים. פעם אחת בפרשת אחרי מות, וזה קראנו ביום כיפור בתורה, ופעם השנייה בפרשת אמור. רואים כמה הבדלים ביניהם. שבפרשת אמור למשל, כתוב, שזה המאמר שלנו, זה דיבור המסכים בפרשת אמור, שבת שבתון הוא לכם. כתוב הוא לשון זכר. לעומת זאת בפרשת אחרי כתוב שבת שבתון אי לכם. אז שאל סיבה אחת, למה פה כתוב אי, ופה כתוב הוא. דבר נוסף הוא שאל, למה בפרשת אמור, אחרי המילים שבת שבתון הוא לכם, כתוב ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, ומיד אחר כך כתוב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. לעומת זאת בפרשת אחרי, כתוב ועיניתם את נפשותיכם, לא כתוב בתשעה לחודש, כתוב ועיניתם את נפשותיכם, חוקת עולם, שאתה כך תתנהג לתמיד. הוא שאל, שחורה מילים חוקת עולם, מתאים יותר שיהיה כתוב בפרשת אמור. למה? כי בפרשת אחרי מדובר על העבודה של כהן גדול בבית המקדש, וזה בזמן החורבן לא קיים. אז זה לא חוקת עולם, זה דבר שמפסיק. לעומת את מה שכתוב בפרשת אמור על העינוי שצריך להיות אצל היהודי, זה אמור להיות חוקת עולם, כי זה תמיד יימשך גם בזמן הגלות. אז מדוע חוקת עולם הוא אומר רק בפרשת אחרי? לעומת את בפרשת אמור הוא לא מזכיר את החוקת עולם. והיה עוד דיוק אחד, למה כתוב בתשעה לחודש ולא בתשיעי לחודש? כי המילה תשעה כוללת את כל התשעה ימים, כאילו, ברמזת על כל התשעה. הרי העינוי הוא בתשעה, דהיינו ביום התשיעי. אז למה כתוב תשעה, כאילו לכלול ברמז את כל התשעה ימים? זה הדיוק שהוא דייק בתחילת המאמר. עכשיו בפרק האחרון יהיה לנו הסבר לכל השאלות הללו. מתחיל פרק ה' ואומר ככה, והנה, אם כל הנעל אחרי כל מה שלמדנו עד כאן, יובן עניין שבת שבתון. נבין למה יום כיפור נקרא בביטוי הכפול שבת שבתון. והוא כעניין מה שכתוב עולת שבת בשבתון. שכמו ששבת לגבי ששת ימי המעשר. מה דיברנו בפרקים הקודמים? פרק ג' הוא אמר ששבת יחסית לימי חול, שבת מרומם את הכל. מרומם גם את כל המצוות שיהודי עשה בימי חול. שבת יש לו כוח של עלייה כלפי מעלה. הוא עליית העולמות, לא רק המצוות עולים, הכל עולה, החיות האלוקית בבריאה מתעלה, הכל מתרומם בשבת. שמתעלים מאוד נעלה. אז כמו ששבת יחסית לימי החול נקרא שבת, יום כיפור מרומם גם את כל מה ששבת מרומם, יום כיפור מרומם את הכל גבוה יותר, לכן קוראים לו שבת שבתון, כי הוא שבת גם ביחס לשבתות. כך הוא בחינת שבת שבתון לגבי שבת, שהוא יום כיפור הוא בחינת שבת של השבתות של כל השנה. מה ששבתות של כל השנה רוממו, יום כיפור מרומם את הכל ביחד יותר גבוה. והוא בחינת קודש הקודשים. זה גם הסיבה למה הוא נקרא קודש הקודשים, שהכהן גדול נכנס לשם. שבת נקראת בשם קודש, כי קודש היא לכם. יום כיפור נקרא יום שנכנסים לעשות את העבודה בקודש הקודשים. למה? כי זה מרומם גם את הקדושה של השבת. שזהו בחינת יום הכיפורים. כי שבת נקרא קודש. אבל ביום הכיפורים נכנס הכהן גדול לקודש הקודשים, שהוא מקור כל בחינת הקודשים. והוא שלימו דחולו, זה שלימות הכל, זה מביא השלמה לכל החסרונות שנגרמו כתוצאה ממעשה האדם במהלך השנה. הוא ממלא כל שמה הנקנה, כל השמות שנפגמו כתוצאה מהחטאים, הכל מתמלא ומצתקן ביום הכיפורים. והיינו איך זה נהיה, זה בחינת י' ג' מידות הרחמים המתגלים ביום הכיפורים, כמו שאנחנו יודעים, במחזור אומרים כמה וכמה וכמה פעמים את י' ג' מידות הרחמים ביום כיפור, שזה הרי הקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו, שגם כשנראה לך שאין מוצא, אבל ברגע שיזכירו את 13 מידות הרחמים, אז זה מתקן את הכל, יום כיפור זה היום הזה, שמליונות מאוד ומאין מקור הסליחה והמחילה כנודע. והנה, עכשיו הוא יגע בדיוקים של הבדלי הפסוקים בין פרשת אמור לפרשת אחרת. והנה, כאן, אצלנו, בפרשה שאנחנו מתייחסים אליה, שזה פרשת אמור, כתיב שבת שבתון הוא, לשון דחר. וגם כתיב, באותו מקום שכתוב הוא, לשון דחר, כתוב ועיניתם בתשעה. והנה, בפרשת אחרי, כתיב היא, כתוב שבת שבתון היא, לא הוא, לשון נוקבה, ומצד שני ולא נזכר בתשעה, לא נזכר באיזה תאריך, אלא כתוב ועיניתם, סתם לא כתוב מתי. מה טעם ההבדל? והעניין כי הא באתליא, אחד תלוי בשני. כשאומרים הוא, זה תשעה. כשאומרים אי, זה ועיניתם. כשאומרים אי, זה חוקת עולם. כשאומרים הוא, לא אומרים חוקת עולם. מה טעם ההבדל? כי פירוש הוא לשון דחר, כשכתוב הוא, לשון זכר. ידוע שההבדל בין זכר לנקבה, שזכר הוא המשפיע. נקבה היה מקבלת. מהו היהודי? היהודי הוא אמנם מצד אחד מקבל, הקדוש ברוך הוא משפיע להכל, היהודי הוא מקבל. אבל יהודי יש לו גם כוח להשפיע. יהודי במצוות שהוא מקיים, אם הוא עושה אותם נכון, הוא משפיע, הוא כבר יכול יוצר את כל האורות העליונים, הוא יוצר את כל העניינים. כשהיהודי משפיע, קוראים לו הוא. ואז הוא פועל מאוד הרבה. כשהיהודי הוא פסיבי, רק הקדוש ברוך הוא מרומם אותו, אז היהודי הוא אי. מבחינת נקבה, הוא רק מקבל. נראה איך שהוא מפרט. כי הא באתליא. כי פירוש הוא לשון דחר היינו, כשכתוב הוא לשון זכר, מה הכוונה? שישראל הם במדרגת דחר. והם המשפיעים וממשיכים גילוי הערה זו בכוחם. היהודי מתאמץ, והוא משפיע על ידי העבודה שלו, על ידי התשובה שלו. הוא משפיע את הגילוי הגדול. ועל דרך שנזכר למעלה בפסוק, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. אז אמרנו שתבואה זה התורה. אמרנו שיש תבואה דגן, תבואה תירוש, תבואה תיצר. זה הולך על שלושה בחינות בתורה. והיהודי הוא ראשית תבואתו. דהיינו היהודי משפיע בתורה. כבר יכול התורה זקוקה ליהודי. כשהיהודי יקיים את המצוות אז התורה תתמלא. היהודי הוא ראשית תבואתו. שישראל הם ראש ומקור לתורה. כמו שכתוב ועשיתם אותם. המילה אותם כתובה בתורה בכתיב חסר, כדי שגם נוכל לקרוא את זה, ועשיתם אתם. לא רק שאתם פסיביים ומקיימים, אלא אתם יוצרים, אתם אקטיביים, אתם עושים. והיינו על ידי, מה הפעולה שנדרש מהיהודי, שבזה נחשב שהוא עשה פעולה, הוא עשה משהו, ואז ההשפעות הן מיוחדות, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה. זה שכתוב ועיניתם את נפשותיכם בתשעה, זה העבודה הרוחנית של היהודי, שבזה הוא פועל פעולות עצומות. מה הכוונה, מה הרמז כאן? אז פשט הפשוט שבתת בתשרי, הגמרא הרי שואלת וכי בתשעה מתענים, הרי בעשירים מתענים, אלא כל האוכל ושותה בתשיעים, עלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי, אז הצום הוא ביום מסוים. אבל כשכתוב בתשעה, אז זה כולל את כל התשעה ימים. מבחינה רוחנית, אדם צריך להתענות כל הימים האלה. והיינו על ידי ועיניתם את נפשותכם בתשעה. הוא פירוש בתשעה, ולכאורה בתשיעים מבא אלי, למה לא כתוב בתשיעי? אבל העניין דקאי על כל התת מידות שבנפש. אדם על ידי עבודת העינוי, כפי שהוא יסביר עוד מעט מה זה עינוי, אדם צריך את כל התת מידות שיש לו בנפש, לזכך אותם, כי כל מידה ומידה יכולה להיות משולבת עם הקליפה, כי לכל מידה יש גם מידה נגדית של הרע, וכשהמידה הנגדית נתפסת בה, אז החסד שלו הופך להיות אהבה זרה, והעירה שלו הופך להיות עירה זרה וכן הלאה, אז העבודה שלו היא לנקות את כל התשע מידות. המידה העשירית זה המעשה בפועל, המלכות. על כל התת מידות המיונות שהן יותר עבודות פנימיות, העבודה היא להפריד את המידה הקדושה מהדבקות של הנפש הבהמית שיכולה להפריע לה, שכולם יהיו בבחינת התקפיה והתאפיה. ולכן מצווה להתענות בכל עשרת ימים, כתוב בשולחן ערוך, שיש הנוהגים לצום כל עשרת ימי תשובה. מה העניין של לצום הזה כל הימים האלה? התת ימים הם שהם כנגד תת מידות כידוע. ומה המשמעות של התענית הזו? זהו עניין הנסירה שבכל יום ננסר מידה אחת. צריך לנסר כל יום את המידות, מה פירוש לנסר? להפריד את המידה הקדושה מהעלוקה, מהקליפה שמנסה לנוק ממנה. בפירוש נסירה, היינו להפריד מידות הנפש האלוקית מהנפש הבהמית, שלא תהיינה דבוקות ונמשכות אחר מידות הנפש הבהמית. והוא עניין התענית, זה התועלת בתענית. מה הקשר לתענית? כי המזון והשובע, כשאדם אוכל, הוא נהיה שבע, זה עוזר לו להיות בריא, אבל זה גם פועל, מחבר הנפש הבהמית עם הנפש האלוקית. כשהוא אוכל ושבע, אז הבהמה שלו מרגישה נוח. כמו שכתוב, הישמן ישורון ואיבת. דהיינו, השובע הגשמי, זה גם אנרגיות לבהמה של הבהמה. שמנת, אבית, כסית. שאין כן התענית, הוא מחליש כוח הנפש הבהמית, כי הוא לא אוכל, אז הנפש הבהמית חלשה, אין לו כוח לתאוות, הנפש האלוקית היא צלולה, היא לא זקוקה לאוכל, אז במילא התענית אותה משאיר שולטת, ויבוא לידי הכנעה להיפרד ממידות נפש הבהמית, ועל ידי זה כשאדם מלמטה עובד על עצמו והוא מתענה בתשעה, מה פירוש שהוא מתענה בתשעה? הוא מזכך את כל התשעה מידות שלו, ועל ידי זה מעורר כן למעלה שינסרו הגבורות, נשארו חסדים טובים, גם הקדוש ברוך הוא מלמעלה יציא אותו דבר, את כל הגבורות שהקליפות רוצות שההשפעות בעולם יהיו מהגבורות, הקדוש ברוך הוא יוריד את כל הגבורות ויהיה רק חסד. ואחר כך על ידי זה ימתקו גם הגבורות, אז זה יופעל שלא רק שהגבורות לא יפריעו, להפך הגבורות יתמתקו, וכשהגבורה מתמתקת זה נהיה השפעה חיובית עוצמתית. ועוד זאת, עוד מעלה בתענית, עניין התענית שהוא מרצה, ונקרא יום רצון כידוע. אדם צם, זה יום רצון להשם, כמו שהפסוק אומר. היינו לפי שעל ידי התענית דווקא נמשך הערה מלמעלה למטה. התענית פועל שימשך אור עליון יותר, אור מלמעלה למטה. מדוע? זה מסביר מיד בשורות הבאות. כי כעניין האכילה, כשאדם לא צם, כשאדם אוכל, אז איך ההשפעות באות? מלמטה למעלה. הוא אוכל, והאוכל מחזק אותו. אז כל האנרגיות שהוא מקבל באוכל זה מלמטה. הוא העלאת החיות ממטה למעלה. אתם יודעים, גם מי שאוכל לשם שמיים, אז זה עבודת הבירורים, עבודת הזיכוך, אבל עדיין מלמטה למעלה. לקחת דבר גשמי, דבר תחתון, ולהעלות אותו למעלה. שהמאכל נכנס לצומחה, הוא מתברר, מנסה דם, עד שנעשה חיות למוח, והכל זה העלאה ממטה למעלה. ולמעלה גם כן, גם ברוחניות האוכל זה דבר מאוד חיובי, אבל זה הכל מלמטה למעלה. מבחינת בירורים ועלאת הניצוצות ממטה למעלה כידוע. כל האוכל זה יש הרבה ניצוצות שמפוזרים בגשמי, כשאדם אוכל אז הוא מעלה את הניצוצות לקדושה. אבל התענית, מה קורה בתענית? אין אוכל. אז אין העלאה ממטה למעלה. אז מה, מאיפה האנרגיה באה? מלמעלה למעלה. אבל התענית שאינו אוכל כלום, ועדיין התפשטות חיותו הוא בהיפוך, מלמעלה למטה. שהמוח בעצמו משפיע חיות לכל האיברים מלמעלה למטה. כמו בגשמיות, לא נתת לו אוכל כדי שיהיה לו כוח, אז זה בא מלמעלה למטה בלי צורך באנרגיה שתבוא מלמטה. זה בגשמיות ככה, וגם למעלה אותו דבר ברוחניות. כשאדם פחות מפתם את הבהמה שלו, וההשפעות בפיזית בא מלמעלה למטה, זה הדבר עושה הקדוש ברוך הוא. מתעורר על ידי זה גילוי אור וחיות מלמעלה למטה. והיינו מבחינת י' ג' מידות הרחמים, שהם מקור החיים, שלימו דכולם, וממלא כל שמן, אז זה המעלה בתענית, לכן כתוב שהתענית צריך להיות, ודיניתם את נפשותיכם בתשעה, מה הוא מרמז בתשעה? בכל התשעה ימים, לא רק בתשיעי, כי אם היו ממקדים בתשיעי, זה הכוונה היא כפשוטו, רק בתת, שבעצם הכוונה היא יוד, אומרים בתשעה לרמז שאדם צריך לענות, דהיינו להפחית את הטיפוח של הבהמה, ולגרום שהכל יהיה מזוכח מלמעלה. להבין? כי העבודה ממשיכה גם אחר כך. יש פתגם ששאלו, הרבי הקודם שאל את אבא שלו אחרי יום כיפור, מה עכשיו בעבודה? אז אמרו לו, עכשיו צריך להתחיל לחזור בתשובה. העבודה של התשובה מתחילה עכשיו. וביום הכיפורים הוא התגלות רבה דקול רבין. יום הכיפורים מתגלה הרצון של כל הרצונות, דהיינו הגילוי הכי עליון מלמעלה למטה, זה ביום הכיפור. והנה, כשישראל, עכשיו הוא בא להסביר למה חוקת עולם כתוב איפה שכתוב אוף, שבת, שבתון, אוף, שם כתוב חוקת עולם. איפה שכתוב אי, אז לא, כן, לא כתוב חוקת עולם. מה ההבדל? אז אומר כך, והנה, כשישראל הם במעלה עליונה, כשיהודים הם ברמה גבוהה, כשהם הם ברמה גבוהה, זאת אומרת, הם עובדים. להיות ועיניתם בתשעה בחינות הנ"ל שבנפש, כדי עובד, והוא פועל שבת, שבתון, הוא לכם, ועיניתם את נפשותכם, ועיניתם ביום, בתשעה לחודש, שכולם ייפרדו ממידות הגשמים דה נפש ובעמית, אזי בחינת שבת, שבתון, המתגלה ביום הכיפורים, אחרי תשעה ימים כאלה שאדם עבד על עצמו, מגיע ליום כיפור, הוא נקרא שבת, שבתון, הוא. מה הכוונה הוא? לשון דחר, כיהודי, אתה השפעת, אתה עבדת, רואים תוצאות שלך. מה שאין, כן, כשאינם עושים תשובה מאום כדליבה כל כך, אבל כשיהודי לא עבד כל כך, להיות בבחינת ועיניתם בתשעה, הוא לא עבד על כל התשעה. אבל מגיע יום כיפור, זה יום כיפור, זה עיצומו של יום מכפר, זה בכל מקרה יפעל את העניין. רק אם כל זה נמשך בחינת שבת שבתון, הקדוש ברוך הוא ביום הזה ימשיך בהתערות עד לילה, אבל איך כתוב שבת שבתון? היא. לשון הקיבה. למה לשון הקיבה? כי היהודי במצב השני לא היה פעיל, לא היה אקטיבי, הוא קיבל כמתנה מלמעלה. על דרך איש מזריע תחילה יולדת נקיבה. כשהאיש, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא יוזם את ההשפעה, אז התוצאה היא נקיבה, זו תוצאה חלשה יותר. כי כשהיהודי לבד עובד, התוצאה היא הרבה יותר מוצלחת. ולכן, בפרשת אחרי שלא נאמר ועיניתם בתשעה, קודם טעיתי, הפוך, חוקת עולם כתוב איפה שכתוב אי. למה? כלומר, בפרשת אחרי שלא נאמר ועיניתם בתשעה, פרשת אחרי כתוב שבת שבתון אי. את המילה תשעה לא כתוב שם. נאמר שבת, שבת שבתון אי, ועל כן נאמר שם חוקת עולם, כי בחינה זו היא ודאי חוקת עולם. זה יימשך תמיד. כן תעבדו, לא תעבדו, האי תמיד יהיה. יום כיפור תמיד יהיה יום כיפור. כן עשיתם הכנה, לא עשיתם הכנה. אם לא עשיתם הכנה אתם פסיביים, אתם מקבלים את המשכה כמתנה מלמעלה, זה אי, זה יהיה חוקת עולם, זה תמיד יימשך, אל תדאגו. אבל כשאתם תעבדו לבד, זה לא עולם. פעם כן, פעם לא, תלוי בעבודה שלכם. אצל יהודי זה כן, יהודי זה לא. שם לא כתוב חוקת עולם, זה תלוי אינדיבידואלי. אלא כשישראל הם במעלה עליונה, אבל כשאתם בדרגה יותר גבוהה ואתם פעילים, להיות ועיניתם בתשעה, נמשך שבת שבתון, הוא. אם אתם עובדים, אז ההמשכה היא בבחינת הוא. ראינו, אתם יצרתם את זה. על דרך אישה מזרה התחילה, אם אישה מזרה התחילה, זאת אומרת אישה זה עם ישראל. אם עם ישראל פועלים את העבודה מלמטה, אז יולדת מה יולדת? זכר. זכר זה דבר בעל תוקף, דבר שלא נגמר מהר. והיינו שאז נמשך הגילוי ממדרגה העליונה יותר. וזהו דכתיב וכיפר על הקודש. בסוף הפרשה כתיב וכיפר את מקדש הקודש. מה הכוונה מקדש הקודש? זה כתוב, רק איפה שכתוב, שבת שבתון אי. שם כתוב וכיפר את מקדש הקודש. מה הכוונה בזה? מסביר. וזהו כנגד בית המדרגות, בשבת שבתון הוא ושבת שבתון היא. יש מצב שכתוב וכיפר על הקודש, יש מצב שכתוב וכיפר את מקדש הקודש. וזה תלוי האם השבת שבתון הוא בבחינת הוא, בבחינת זכר, או שהשבת שבתון היא בבחינת היא, בבחינת נקבה. דהיינו, שכשהמשכה בבחינת הוא, מתי שזה שבת שבתון הוא? לשון דחר, שזה היה כאן עבודת האדם, היה את העינוי של כל התשעה בחינות, אזי כוח המשכה זו יפה, אז ההמשכה שיהודי ממשיך בעבודה שלו היא כל כך טובה, לחפר גם על הפגמים שבקודש עצמו שהוא חוכמה עילה ממש. זה פועל שגם הפגמים בבחינה הכי עדינה שנקראת בחינת קודש, גם זה מחפר. אבל כשההמשכה בבחינתי, אבל כשיהודי נמצא בדרגה נמוכה הוא בבחינתי, בבחינת נקבה, אין כאן את העבודה של האדם, אינה מחפרת על הפגם שנוגע כביכול בבחינת קודש עצמו שהיא חוכמה אלה. אז הבחינה העליונה של בחינת קודש לא נעשה כפרה על ידי זה, כי אם הכפרה מגיעה לדרגה נמוכה יותר, כי אם על מקדש הקודש, הקדושה שמקבלת מבחינת קודש, שבחינת בינה מקבלת מחוכמה. דהיינו, מתי שזה עבודה מבחינת הוא, שיש עבודת האדם, אז זה חיפר על הקודש, הכפרה באה עד בחינת חוכמה, לעומת זאת כשזה היא, אז זה חיפר את מקדש הקודש, שזה רק לבחינת בינה מקבלת מחוכמה.